אנחנו בלייב, מצוין. אנחנו לא בלייב, אבל אני אחרי זה מעלה את זה ליוטיוב. אז אני אומר שלום לרב מיכאל אברהם, הרב דוקטור מיכאל אברהם. יש עליך ערך בוויקיפדיה, אז אפשר ככה לדלות יחסית מידע מעניין. אתה לא זוכר בדיוק איפה נולדת, אתה למדת בכמה כהלים חרדים מאוד יוקרתיים, ביניהם כהל חזוניש. יש לך כרגע תואר, סיימת בהצטיינות דוקטורט בפיזיקה עיונית, כתבת מספר ספרים שנוגעים לפילוסופיה וליהדות, ככה אם אפשר להגיד באופן כללי, וספר אחד שהוא תגובה לספר של ריצ'רד דוקינס, אם אני לא טועה, שנקרא אלוהים משחק בקוביות, ונוגע באבולוציה ודת, אם אפשר ככה להגיד באופן כללי.
נכון.
עוד יותר. אז אנחנו התחלנו, אז מה שדיברתי עליו פעם קודמת עם דוקטור אפרים פודוקסיק, זה היה השיחה שהיא עסקה יותר, היה לה קונטקסט היסטורי יותר, הוא היה על המרקסיזם ועל הדיכוי, שיחה בקונטקסט היסטורי והיא הייתה מאוד מעניינת, ואני לא יודע אם זה קישור ישיר, אבל אני רוצה לעשות את הקישור הזה, ולהתחיל לדבר איתך על פוסט-מודרניזם וגם על מרקסיזם. אז אני קראתי חלק מחלקים, אני בזמנו קראתי לדעתי את כל הספר שלך, שתי עגלות וכדור פורח, ואחד מהדברים, ועכשיו קראתי ממנו שוב חלקים כדי שאני אגיע מוכן לשיחה, ואתה מזהה, בוא אני אשאל אותך קודם, מה זה בעצם פוסט-מודרניזם, או מה עומד בבסיס של התפיסה הזאת?
טוב, זו תופעה מורכבת, שבעצם לראות אותה כסוג של פילוסופיה, זאת הפשטה. באופן קונקרטי מדובר בתופעות, אוסף של תופעות שנוגעות לביקורת אומנות, ביקורת חברתית, צורות פרשנות לדברים, אבל אם מנסים בכל זאת לעשות איזושהי הפשטה כללית, אז נדמה לי שפוסט מודרניות היא איזושהי ריאקציה, תגובה של ריאקציה כנגד מודרניזם. זאת אומרת, מודרניזם הוא איזושהי תפיסה שאומרת שהעולם מתקדם. כן, נגיד הקומוניזם, הזכרת קודם את המרקסיזם, הייתה תפיסה שבמהותה הייתה מודרניסטית. היא תפסה שהעולם מתקדם, התפקיד שלנו לקדם אותו, להביא אותו למצב טוב יותר, וזאת תמצית המודרניזם. עכשיו, את המודרניזם הזה אפשר לשלול את התפיסה הזאת בשני מישורים. במישור הישיר והפשוט יותר, אפשר לשלול את זה על ידי תפיסה מה שנקרא קלאסיציסטית. תפיסה קלאסיציסטית זו תפיסה שאומרת שדווקא האהבה היה אידיאלי, היה מושלם. כן, באומנות של הרנסנס ניסו לחכות את האומנות הקלאסית של יוון, האומנות ההלניסטית.
יש את זה גם ביהדות אני חושב.
נכון, גם ביהדות יש קלאסיציזם, וזה היפוך מסוים של המודרניזם, אבל מה שמשותף לשני ההפכים האלה, זה ששניהם מסכימים שישנם קריטריונים ליותר טוב ופחות טוב, או יותר אמיתי ופחות אמיתי.
כן, זה כאילו ההתקדמות, אני רק רוצה פה אולי לקשר בין הטוב, אתה דיברת בזמנו על מודרניזם או קלאסיציזם, הם יכולים לדבר על התקדמות כי יש להם נקודת יחס.
בדיוק.
זאת אומרת, ופה נכנס הטוב והפחות טוב.
נכון, זאת אומרת, גם הקלאסיציזם וגם המודרניזם, או גם האנטי-מודרניזם וגם המודרניזם, שניהם מסכימים שישנם קריטריונים שקובעים מה יותר טוב ומה פחות טוב, מה יותר נכון ומה פחות נכון, איזה עולם הוא יותר מתקדם, איזה אומנות היא יותר טובה, איזה ערכים יותר נכונים וכדומה. יש להם ויכוח מה הכיוון ההתקדמות שקיים כיום בפועל בעולם. הוויכוח הוא ויכוח, אפשר כמעט לומר עובדתי. זאת אומרת, השאלה היא מה קורה, okay. זה לא נכון, אבל זה רק, okay. רק כדי לחדד. הפוסט-מודרניות יוצאת נגד הצד המשותף לשתי האידאות האלה. פוסט-מודרניות כופרת בקיומם של קני מידה. אין דבר כזה יותר טוב ופחות טוב, יותר אמיתי ופחות אמיתי, ערכים נכונים ולא נכונים, וזה בא לידי ביטוי בכל המישורים שהזכרתי קודם ובעוד. גם מישורים של ביקורת אומנות, אין אומנות יותר טובה ופחות טובה, יש סוגים שונים או נרטיבים שונים, סוגי שיח שונים, סוגי יצירה שונים, אבל אין לנו דרך לדרג אותם זה מול זה, או גם אם נעשה את זה, זה עניין סובייקטיבי, זאת אומרת, הדירוג הוא דירוג שהוא פונקציה של המדרג, אין פה משהו שבאמת הוא טענה תקפה, טענה אובייקטיבית כלשהי, זה סוג של שיח פנימי לקבוצה או לאדם מסוים, אבל זה לא רק לגבי האומנות, זה נכון גם לגבי אידאות חברתיות, לגבי ערכים, קומוניזם וקפיטליזם, או לא יודע, כל שיטה מדינית או כלכלית אחרת, תסבול מאותה מתקפה. זאת אומרת, היא לא יכולה להיות יותר נכונה ולא פחות נכונה, היא מוסכמה ששוררת בקבוצה מסוימת של אנשים, ואם טוב להם עם זה, אז שיהיה להם לבריאות. אין פה נכון ולא נכון, או טוב ולא טוב. זה בתמצית.
אתה בספר שלך, שתי עגלות וכדור פורח, אתה טוען כמה טענות, אני לא יודע כמה אני רוצה להיכנס פה לפילוסופים ספציפיות, אתה מזהה את הפוסט-מודרניזם כתולדה של המודרניזם. ואתה מתחיל עם שאלה מאוד מעניינת, שאלה הפילוסוף דוד יום, שאמר שאנחנו לא יכולים לזהות סיבתיות. סתם, עכשיו, אני רק רוצה קצת להציג את הבעיה, אני לא יודע מי מכיר, הפילוסוף דוד יום אמר שכל המדע, או לפחות חלקים גדולים מהמדע, מתבססים על צפייה באיזשהו תהליך שקורה, ואז הסקת סיבתיות, אני נניח, הדוגמה שאתה הבאתם, אני מכניס עץ לאש והוא נשרף, אז אני חוזר על זה כמה פעמים, ואז אני מניח שבגלל שהכנסתי את העץ לאש הוא נשרף, ואז אני יכול לדעת שבפעם הבאה שאני אזרוק אש, אני אכניס עץ לאש ושוב יישרף, לא על בסיס זה שעשיתי את זה מהפעמים, אלא על בסיס זה שאמרתי, טוב, זה, אחד זה הסיבה של השני, והקושייה של יום היא, אני לא ראיתי את הסיבה הרי, אני ראיתי רק את הסדר הכרונולוגי של האירועים, אבל אני לא ראיתי את הסיבה, ומפה כנראה אנחנו נכנסים, פה אבל מה שאני הייתי שמח להבין ממך זה, איך אנחנו נכנסים מפה לסחרור מסוים, שבקצה השני שלו יש פוסט-מודרניזם.
טוב, זה באמת מורכב, אני אנסה
לקחת את הזמן, יש לנו
ככל האפשר. דייוויד יום הוא באמת ביטוי מאוד מובהק לשניות, שבמבט ראשון היא מאוד לא מובנת. מצד אחד, הוא אמפיריציסט. אחד מהאמפיריציסטים הבריטיים הבולטים, אמפיריציסט פירושו איש שדוגל במדע ככלי, אפילו לא הכי חשוב, אלא הבלעדי להכרת העולם, המדע האמפירי. וזה כנגד הרציונליזם שתפס שהשכל יכול גם הוא ללמד אותנו משהו על העולם, אפילו לפני תצפית, או בלי תצפית. אז האמפיריציסטים מתכחשים לעניין הזה, דבר שהוא תולדה של השכל שלנו הוא עניין סובייקטיבי. אין לנו שום סיבה להניח שהוא מתאר את העולם, כמו שכן מרק טוויין אמר פעם, שהעולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך. זאת אומרת, העובדה שאני חושב בצורה מסוימת, לא מחייבת את העולם להתנהל באופן הזה. ולכן בעצם האמפיריציסטים אומרים, עזוב את הספקולציות וצורות החשיבה שאיתם נולדת, ושתבועות בך. בסופו של דבר, תסתכל על העולם, מה שאתה רואה זה מה שיש. אתה לא יכול לחרוג מעבר למה שצפית בו. זה מצד אחד. נתפסת איזושהי עמדה מאוד מדעית, מאוד אופטימית, עמדה שיכולה לאפשר לנו להתקדם במידע מוצק על העולם.
יש פה משהו מעניין, יש פה חלוקה בין חשיבה לחושים, אני רק מאוד מוזרה.
נכון, לא יודע אם זה מאוד מוזר, דווקא להפך, בעיניי זה טבעי. זאת אומרת, הרציונליזם תפס שחשיבה יכולה ללמד אותנו על העולם, והאמפיריציסטים טוענים שחשיבה זה פונקציה של איך השכל שלנו בנוי. אם אנחנו רוצים ללמוד על העולם, מי אמר שאנחנו בנויים נכון? אנחנו צריכים לצפות בו, לראות מה יש בו.
חישה זה לא פונקציה של איך שהחושים שלנו בנויים.
חישה זה רק תרגום, החושים שלנו רק עושים תרגום. אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, וזה נצבע אצלנו בצבעים שהם פונקציה של מערכת המושגים שלנו וצורת התפיסה שלנו. אבל מה שאנחנו צובעים זה דבר שקיים בעולם עצמו. אז נכון שכל אחד שצופה משתמש במשקפיים שאיתם הוא נולד, אבל הוא משתמש במשקפיים האלה כדי לצפות על משהו שנמצא בחוץ, ובמובן הזה זה כן אובייקטיבי. עכשיו נכון שאנחנו נשתמש בשפה שלנו כדי לתאר את המציאות האובייקטיבית הזאת, ומזה אין מנוס, את זה בעצם חידד קאנט, אבל אני חושב שזה היה די ברור גם קודם. אז זה צד אחד שנמצא אצל דייוויד יום. הצד השני שנמצא אצל דייוויד יום זה הספקנות. זה משהו שלא הייתי מצפה לו מאיש כל כך אופטימי שמאמין בהתקדמות מדעית ובתצפית אמפירית. דיוויד יום הטיל ספק בכמה דברים שנראים לנו אולי מובנים מאליהם, ובוודאי בזמנו נראו מובנים מאליהם, כמו הכללות הכי בסיסיות שאנחנו עושים, כמו ההנחה שאם אני רואה משהו שגורם למשהו אחר, אז אפשר לקבוע יחס סיבתי ביניהם, כל מיני דברים מן הסוג הזה. והשאלה, מה היחס בין שני האספקטים במשנה היומיאנית הזאת? מה, מצד אחד האמון בתצפית ככלי מדעי להתקדמות, ומצד שני סקפטיות או ספקנות מאוד גדולה. כשחושבים על זה יותר, אז מבינים שזה לא דברים סותרים, זה שני צדדים של אותה מטבע. כי אם אתה באמת רוצה להיות נאמן לעמדה האמפיריציסטית שלך, אז אתה צריך להיצמד אך ורק למה שראית. הרי אתה בדיוק יצאת כנגד הרציונליסט. האמפיריציסטים שלוקחים את צורות החשיבה שלו ומניחים שיש איזשהו מתאם בינן לבין העולם. זאת אומרת שכך גם צריך להיות בעולם עצמו. האמפיריציסט שמכחיש את זה, אם הוא רוצה להיות ישר, אז הוא צריך להיצמד אך ורק למה שהוא רואה באופן ישיר ותו לא. זאת אומרת, כל דבר שמעבר לזה, אם הוא רוצה להיות עקבי וישר, הוא אמור להטיל בו ספק. ולכן אמפיריציזם עקבי, אמפיריציזם הגון, אמור להיות מאוד מאוד ספקני, כלפי כל דבר שלא ראיתי אותו באופן ישיר. בין היתר, הכללות למשל. כשאנחנו רואים כמה עובדות מסוימות ובונים על בסיסן הכללה מדעית, את העובדות ראינו. בזה האמפיריציסט לא מטיל ספק. אבל ההכללה היא תולדה של צורת חשיבה שלנו, אפשר להכליל בכל מיני צורות. לכן בזה הוא אמור להטיל ספק. אותו דבר בקביעה של יחס סיבתי בין שני אירועים. ראינו את אירוע א', ראינו את אירוע ב', וראינו אפילו שאירוע ב' הוא אחרי אירוע א'. מי אמר שאירוע ב' הוא בגלל אירוע א'? את הבגלל הזה לא רואים בשום כלי אמפירי. ולכן גם הסיבתיות מוטלת אצלו בספק. הבעיה הגדולה היא שלשאלות של דיוויד יום אין תשובות. אין תשובות טובות. קאנט אמר שדיוויד יום עורר אותו מתרדמתו הדוגמטית. והוא בעצם הציע תשובה משלו לתהיות של יום, איך בכל זאת אפשר להאמין לקביעות מדעיות שכוללות חוקים כלליים, תוצאה של הכללות, תוצאה של ניתוח סיבתי. כל זה בעצם דיוויד יום בספק. והשאלה הגדולה, אז איך בכל זאת אפשר להאמין לתוצאות של חשיבה מדעית, של הכללה מדעית? אז כאן תציע איזושהי הצעה שלדעתי לא עומדת במבחן, לדעת רבים אחרים, לא רק לדעתי, אבל מה שיותר מעניין זה, וזה הרבה אנשים שאפילו כאלה שעוסקים ממש בפילוסופיה, לא תמיד מודעים לזה, שכשסוקרים את התשובות שניתנו לזה לאורך ההיסטוריה, אף אחת מהן לא מספקת. זאת אומרת, השאלה הזאת נשארת בצריך עיון, יש איזה סיכום מאוד יפה בספר של אוגו ברגמן, שנקרא הוגי הדור, וגם בספר שלו שנקרא מבוא לתורת ההכרה, יש שם פרק, נדמה לי פרק תשיעי, שנקרא סחלנות של העולם, בסין חף.
אני רק רוצה שנייה להתייחס בקצרה לרעיון של קאנט. קאנט, אם אני לא טועה, דיבר על ידע טרנסדנטלי או ידע חיצוני לנו, וממה שאני הבנתי, או לפחות פתרון אחד שאני הבנתי ממנו, אם כי אני חייב לדעות שאני קראתי פשוט סיכומים שלו, אני לא קראתי אותו בעצמו, האמירה היא שיש עקרונות שהם כל כך בסיסיים, שאם אתה לא מאמין בהם, בכלל לא ברור למה אתה מתכוון כשאתה אומר נכון.
אפשר לומר כך, אני חושב שהתיאור לא לגמרי מדויק. קאנט בעצם טוען שהחשיבה וההכרה שלנו נעשות בתוך איזושהי מסגרת, מסגרת מושגית, מסגרת של קטגוריות. ולכן, גם כשאנחנו מדברים על העולם עצמו, אנחנו לא מדברים באמת על העולם שבחוץ, אלא העולם כפי שהוא נתפס אצלנו, מה שהוא קורא לו הפנומנה.
כן.
הפנומנלי, התופעתי. ולא העולם כשלעצמו, הנואומנה. ולכן, אומר קאנט, אנחנו כן יכולים לטעון דברים מכוח מחשבה על העולם, בגלל שבעצם העולם שבו אנחנו עוסקים, זה לא העולם, אלא זה התמונה שלו שנמצאת אצלנו. כן. ועל התמונה הזאת אנחנו כן יכולים להגיד דברים, כי אנחנו כן יכולים לדעת משהו לגביה, מעצם זה שהיא תמונה שנמצאת אצלנו. מה שאני רק טוען, ועוד פעם, לא כאן המקום להרחיב בזה, אבל אני חושב שזה לא באמת נותן מענה לשאלות של יום, כי בסופו של דבר הוא שופך את התינוק עם המים. כי קאנט בעצם טוען שלמען האמת אנחנו לא באמת יכולים להגיד שום דבר על העולם. אנחנו יכולים להגיד דברים על איך אנחנו נתפוס את העולם. השאלה האם אנחנו מסתפקים בזה, כשאנחנו מסתכלים על חוק מדעי, אנחנו בעצם אומרים, החוק המדעי הוא סטייטמנט עלינו. לא על העולם. כן. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שיש טיעונים טובים נגד העניין הזה, אבל אין טיעונים טובים שמסבירים למה זה עובד. זה נשאר עדיין, הקושיות של יום נשארו עדיין פתוחות, כמו שהזכרתי קודם, הוגו ברגמן ממש עובר תשובה-תשובה, בין התשובות שניתנו לזה לאורך ההיסטוריה, ובסופו של דבר הוא אומר, אף תשובה לא מספקת. השאלה הכי יסודית של האפיסטמולוגיה, כן, של תורת ההכרה, נשארת ללא מענה, פילוסופי. הרבה אנשים שמבקרים את קאנט לא שמים לב, אתה יודע, יש תחושה ביחס לפילוסופיה, שפילוסופיה בסדר, יש המון דעות, ואין דרך להכריע, וכל אחד מה שהוא חושב, ולכן הרבה אנשים אומרים שאין טעם לעסוק בזה, אני חושב שפה זו דוגמה נהדרת למה זה לא נכון. אין הרבה דעות, אין אף דעה אחת שמחזיקה מים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהעלו הצעות שונות, אף אחת מהן לא מחזיקה מים. וזה, אני חושב, תוצאה פילוסופית מאוד מעניינת ולא טריוויאלית. כן. הדבר, היכולת הכי בסיסית שלנו להכיר את העולם, בעצם נמצאת באיזשהו סימן שאלה מאוד גדול. עכשיו, אם אנחנו מגיעים עם שאלת איך זה מוביל לפוסט מודרני.
כן, בדיוק.
הפוסט מודרניות מתחילה מכאן. עוד פעם, זה רקונסטרוקציה שלי. אבל זה, אני חושב שזה נכון, זה מתאר את העומק של התהליך. לא כל האנשים באמת עבדו במישור הזה ותפסו אותו במישור הזה, אבל אני חושב שזה, זה התהליך העומק שעומד מאחורי המהלך מהמודרניזם לפוסט מודרניות. הפוסט מודרניות בעצם אומרת, אוקיי, אז אם אין תשובה, אז באמת אי אפשר לקבל את זה. וכל מה שאנחנו חושבים על העולם, על אנשים, על קבוצות, על רעיונות, כל זה הוא בעצם סטייטמנט עלינו. הוא לא יכול באמת להבין, לא יכול באמת לחשב כטענה על העולם. ואם זה ככה, אז בוא לפחות נשים את הדברים על השולחן ונודה בזה. ונפסיק להשלוט את עצמנו שאנחנו באמת חיים מחוץ לבועה שבה אנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך איזשהו שיח, נרטיב בשפה הפוסט-מודרנית, שקולה אותנו במסגרת מושגית, מסגרת מחשבתית כלשהי, וטוב שנהיה מודעים לזה.
זה מאוד מעניין, אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי כשאתה מציע, ככה, כי אתה מדבר על, כשאתה מציג את העדה הפוסט-מודרניסטית, זו עמדה מאוד נינוחה. זו עמדה שבאה ואומרת, אני מכיל את כולם. אבל מה שמעניין מאוד שבפועל, אנחנו נראה הרבה פעמים, אני לפחות, הרבה פעמים את הקישור בין, בין פעולות, נניח, בוא ניקח, נתחיל מפה. יש מושג שנקרא פוליטיקלי קורקט, שאומר שאסור לך להגיד דברים מסוימים, או שאסור לך אולי אפילו לחשוב דברים מסוימים, ואם אני לא טועה, אתה בזמנו קישרת אותו לפוסט מודרניזם, אבל יש פה איזשהו מתח שצריך להבהיר אותו, כי אתה, כשאתה מציג את הפוסט מודרניזם, אתה מציג איזושהי עמדה שהיא מאוד מקבלת ומאוד מכילה, ואומרת שכל אחד בעצם אומר סטייטמנטים, כאילו הצהרות על עצמו, אבל אז לך אסור להגיד את זה, ולך אסור להגיד את זה, ולך אסור להגיד את זה, ולך אסור להגיד את זה, וזה איזשהו, זה סתירה בעצם, באיזשהו מקום יש פה איזשהו מתח בין שתי העמדות האלה.
טוב, הדבר הזה, זה גם דורש טיפול קצת ממושך, אבל אני אגיד בשתי מילים, ואחרי זה אם תרצה נחזור אחורה ונטפל בזה גם בצורה יותר מסוגלת. הפוסט-מודרניות בעצם אוסרת דיבורים, כל עוד הם לא במשמעות סובייקטיבית. זאת אומרת, אם אתה היית יכול לציין על יד המילה קושי, שזה רק האופן שבו אתה רואה את זה, יכול להיות שהם היו נותנים לזה לגיטימציה. אבל יש שאתה טוען איזושהי טענה על העולם, אז אסור לך להגיד את זה. זאת הפוסט-מודרניות מכילה את כולם, כל עוד הם לא אומרים כלום. כל מי שינסה להגיד משהו, לא יוכל בשום צורה, על ידי הפוסט-מודרניות. הם מכילים את כולם רק במובן הזה, שהם מאפשרים לכל אחד לפטפט בגלל של הפטפוט שלו, בין כל וכל אין שום משמעות. אבל ברגע שהוא ירצה לעשות עם זה משהו, לטעון עם זה משהו, אז פה הוא יוצא חזיתית נגד הפוסט-מודרניות, שאומרת שאי אפשר לטעון כלום. ואז הוא כמובן נמצא באש צולבת, זאת אומרת, תחת מתקפה מאוד חזקה ומאוד לא מכילה ולא סובלנית.
כן.
אז, אבל אני אומר, זה הקצב של פני הגלים, אני חושב שאם רוצים קצת ללכת אחורה ולהבין את זה יותר לעומק, יש פה, זה קשור קצת למה שדיברנו אולי בשיחה המכינה, על מרקסיזם.
אוקיי.
פה נכנסת לתמונה השאלה המרקסיסטית. האמת שאחרי שדיברנו נזכרתי שכתבתי על זה סדרת פוסטים באתר שלי, אני חושב שאפשר לקרוא שם, זה מאוד מעניין, זה 178 והלאה. מי שרוצה לקרוא שם יכול לקרוא את זה, אני חושב שזה מהלך שבהחלט שווה לתת עליו את הדעת. אני אגיד את זה בתמצית. המרקסיזם תנועה מודרניסטית בעליל, כמו שאמרתי בהתחלה, תנועה ששאפה לשנות את העולם, לשפר אותו, היא האמינה בצורה מאוד ברורה בטוב ורע, יש יותר טוב ופחות טוב, יש את הטובים והרעים, בני אור ובני חושך, מאוד חד ומאוד ברור, מודרניזם מובהק, נדמה לי שהביטוי המזוקק ביותר למודרניזם זה המרקסיזם. אבל למרקסיזם יש שני מאפיינים. מאפיין אחד זה המאפיין הפילוסופי, שאותו תיארתי עכשיו. המאפיין של אמת מוחלטת, טובים ורעים, נכון ולא נכון, אמת ושקר, צודקים ולא צודקים. המאפיין השני שקשור לראשון נוגע למתודולוגיה. המתודולוגיה המרקסיסטית, כשהם טוענים טיעון, הם בדרך כלל לא יטענו טיעון שמנמק את תפיסתם או שולל את התפיסה האחרת. זה לא, לפחות זה לא מה שנקרא מרקסיזם. אפשר למצוא טיעונים כאלה, זאת פילוסופיה מרקסיסטית. מרקסיזם זה משהו אחר, מרקסיזם כמתודולוגיה. מרקסיזם כמתודולוגיה זאת חשיפה של מגמות חתרניות. זאת אומרת, כאשר מישהו מקדם ערך מסוים או אידיאולוגיה מסוימת, ברור שמאחורי זה יושב אינטרס. יושב איזושהי מזימה חתרנית שהוא לא אומר אותה, ואולי אפילו לפעמים לא מודע לה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא עצמו לא מודע לה. אבל המרקסיסט יודע הכל, הוא תמיד חושף את זה, הוא יודע הכל. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד מודעים למה שאנחנו חושבים, אבל הם יודעים הכל. ולכן בעצם מרקסיזם במובן המתודולוגי, אפשר לומר, זה בעיקר הדבר הזה. החשיפה של מימדי העומק של התהליכים שבהם אנחנו צופים. זאת אומרת, מה בעצם, מה באמת מניע אותם? לא מה אנשים חושבים שמניע אותם, או מה אנשים מאמינים בו, אלא מה גורם להם להאמין במה שמאמינים. ולכן הרבה פעמים עושים איזו רדוקציה לאינטרסים כלכליים, לאינטרסים של כוח ומעמד, ולכן גם המרקסיסטים מרשים לעצמם להשתמש באותם כלים, כי הרי אלה שנגדנו מדברים בשם הערכים, אבל בעצם הם מקדמים אינטרסים, או מעמד או כוח, הגמוניה. אז גם אנחנו נעשה אותו דבר, אבל אנחנו נעשה את זה על השולחן. אנחנו נשתמש בכוחניות, ואנחנו נשים על השולחן את התפיסות שלנו, והמטרה מקדשת את האמצעים כמובן, ולכן בעצם המרקסיזם כמתודולוגיה, זה התמודדות מול אידאה לא דרך טיעונים, אלא דרך ירידה מתחת לחגורה. מה בעצם באמת מניע אותך? אל תספר לי סיפורים שאתה מאמין בחופש. אתה לא מאמין בחופש, אתה יודע שהחופש ייתן לך את היכולת לעשות יותר כסף. מושגים, טיעונים שאנחנו שומעים אותם גם היום, כל הזמן, על ה, על ה, איך זה נקרא, על ה, נו, השירים, איך קוראים להם היום?
על מעמד העליון, אני יודע.
הטייקונים, כן.
הטייקונים.
הטייקון זה תמיד שם נרדף לאינטרסנט שאף פעם לא עושה משהו מסיבה עניינית, אלא הכל בשביל האינטרס. עכשיו, אני לא טייקון ולא מכיר טייקונים, אבל החשיבה הזאת היא חשיבה קפיטליסטית, חשיבה מרקסיסטית. כי בעצם הטענה היא שאם אתה מפיק תועלת ממשהו, סימן שבשבילו עשית את זה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות סייד אפקט. אתה לא
עבד... כי זה, פה רק אני רוצה שוב לקשר את זה לפוסט-מודרניזם, בגלל שהרדוקציה היא רק למה שהאינדיבידואל חושב ומרגיש ותופס, מאוד קשה לראות אותו יוצא מהאינטרסים שלו. ולכן כל מה שהוא חושב ומרגיש ותופס, זה פשוט בהתאם לאינטרסים שלו.
נכון, אבל אתה כבר קפצת לסוף. אני צריך עוד כמה שלבים בדרך מהמרקסיזם עד שאני מגיע לשם. אז במרקסיזם אמרנו, אם ככה, יש לו שני מאפיינים. מאפיין אחד הוא מאפיין פילוסופי, שמבחינתו הוא מודרניסטי בעליל. אמת איתנו, כל האחרים טועים, וצריך להילחם על האמת, לקדם את העולם, מודרניזם בתארתו. האלמנט או ההיבט המתודולוגי, זה ההיבט החתרני. אוקיי? עכשיו, בפוסט-מודרניות מאמצים בצורה מלאה את ההיבט המתודולוגי, אבל מתנגדים נמרצות להיבט הפילוסופי. זאת אומרת, אין אמת, אף אחד לא צודק יותר מהשני, זה בעליל נגד המרקסיזם. הפוסט-מודרניות לא מאמינה באמת המוחלטת, בעולם טוב יותר, בהגדרה אובייקטיבית לנכון וטוב יותר או פחות. אבל בהיבט המתודולוגי, הפוסט-מודרניות, נדמה לי, זיקקה והביאה למיצוי את המרקסיזם, את ההסתכלות על החתרנות שעומדת מאחורי כל תהליך וכל צורת חשיבה. וזה ממש תהליך מרתק של התגלגלות של רעיונות, איך רעיונות מתגלגלים. כי הרי הפוסט-מודרניות והמרקסיזם עומדים משני צידי המתרס באופן הכי קיצוני שיש. המרקסיזם מאמין באמת מוחלטת אחת ואין בלתה, וכל מי שנגד זה צריך להרוג אותו כשהוא עוד קטן. והפוסט-מודרניות לא מאמינה בזה בכלל, אבל את המתודולוגיה היא שואבת לחלוטין מתוך המרקסיזם, ומפרשת את כל מה שהולך מסביבה במונחים של אינטרסים, של חתרנות, של שאיפה לצבירת עמדות כוח וכדומה. וכמובן בדיוק כמו המרקסיסטים, הם אומרים, אוקיי, אם כולם עושים את זה, גם אנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו גם הרי מודעים למה שאנחנו עושים, כי אחרים גם אפילו לא תמיד מודעים לזה, זה לא תמיד משימה מודעת. ולכן אנחנו הרי מודעים לזה, אנחנו חכמים יותר מכולם, אנחנו שמים את זה על השולחן. ולכן כשאני כפוסט מודרני טוען טענה, בכלל אל תיקח אותי ברצינות, אני מקדם אינטרס, אני אומר את זה על השולחן, שאני עושה את זה בשביל לקדם אינטרס. אפילו אם תתפוס אותי בסתירות, זה מעניין את הסבתא שלי. אז בסופו של דבר מטרתי זה לקדם אינטרס. ולכן המתודה המרקסיסטית אומצה בצורה מלאה בפוסט מודרניות. אבל יש נקודה מאוד מעניינת של הבדל. כי המרקסיסטים ניתחו בצורה מרקסיסטית בעיקר את מתנגדיהם. כן? הרי האמת היא איתה. לאחרים, הרי אלה הם אידיוטים האחרים.
אתה לא תגיד על עצמך שיש לך תודעה כוזבת.
בדיוק.
תגיד על מי שמתנגד אליך שלא יש תודעה כוזבת.
בדיוק. זאת אומרת, המרקסיסטים אומרים, תראה, הרי מי שעומד מולי זה אחד משתיים, או שהוא אידיוט או שהוא רשע. נכון?
כן.
הוא טועה, זה ברור שהוא טועה, כי הרי האמת הצרופה היא אצלי. עכשיו, למה הוא פועל כנגד משהו שהוא לא אמיתי ולא הגון בעליל? לא צודק, לא מוסרי. אחד משתיים, או שהוא אידיוט, אבל בסדר, עם אידיוטים זה לא חוכמה להתמודד, זה לא אתגר, אז הוא כנראה חכם. אם הוא חכם, אז איך הוא לא מבין? יש לו אינטרס. הוא פשוט פועל של האינטרס, ולכן הם מנתחים באופן חתרני את מתנגדיהם. עכשיו, באים הפוסט-מודרניסטים, מאמצים את המתודולוגיה של המרקסיסטים, ואומרים, שנייה אחת, חבריי המרקסיסטים, ואתם עצמכם, הרי אם אין באמת אמת, הכל אינטרסים, אז מאיפה באה האידאה שלכם בעצמה? ולכן אומרים, עזבו, אנחנו שומטים את הקרקע, זאת אומרת, המתודולוגיה המרקסיסטית הורסת את הפילוסופיה המרקסיסטית. ומה שאנחנו נשארים איתו, זאת רק מתודולוגיה. מתודולוגיה הרסנית, מתודולוגיה דסטרוקטיבית. וזה הפוסט-מודרניות. הפוסט-מודרניות זה בסך הכל, ולכן אני טוען שהיא תולדה של המודרניזם, ולא סתם מלחמה נגדו. היא לוקחת את המודרניזם, ואומרת לו, אוקיי, בוא נסיק את המסקנות שעולות
טוב, משיצה. אבל זה מודרניזם מרקסיסטי, מה שאתה מדבר עליו.
אבל המרקסיזם זה כמעט תמצית של המודרניזם. כמובן תמצית קיצונית, כמו כל דבר. Okay. אבל זה בעצם התמצית של המודרניזם. כל למה? מה שמעבר לזה הוא לא לגמרי מודרניסטי. כי מודרניזם פירושו להאמין בנכון יותר ונכון פחות.
כן, אבל
יש המוחלט...
המון סוגים של נכון יותר ונכון פחות.
לא, לא משנה, אבל כל אחד ביחס לנכון שלו, זה הנכון ואין בלתו. זה שיש אחרים שחושבים שהנכון הוא נכון אחר, אז הם טועים. מה זה קשור?
כן, אני... אז אוקיי, הבנתי. אז זה גם נכון על כל האידיאולוגיות האחרות שהן עוד, או אידיאולוגיות או, דתי, או דתות, שהם בדומה למרקסיזם אומרים על אלה שמתנגדים אליהם, או שהם טיפשים, או שהם רשעים.
בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מכירים ממחוזותינו, נכון?
כן, כן, כן.
בעולם ההלכתי, בעולם התורני, איך מנתחים תפיסות אחרות? או שהם אידיוטים, או שהם רשעים. מה יכול להיות עוד? לא יכול להיות שאני מתווכח איתי, הרי האמת הצרופה היא אצלי, נכון?
יש את זה רבל חונון, לא תטעו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. הוא אומר, זוהי אמינות.
כן.
אז הוא אומר, למה צריך כתוב אחרי דעתכם? אז הוא אומר, לא, כי בשכל ברור שאנחנו צודקים, אלא מה שהיצר המפתה אותך, אתה כנראה רשע.
זה כבר חזל, לא חטאו כדי להטיל לעצמם את האריות, זאת אומרת, זה ברור.
כן, כן.
אז זה עוד פעם, זו תפיסה מרקסיסטית. כל עמדה שהיא מודרניסטית, שמאמינה באמת, בצורה רצינית, בצורה מחויבת, היא כמעט נידונה להיות מרקסיסטית, במובן המתודולוגי. אבל אז באים הפוסט-מודרניים, ולכאורה בצדק, אומרים, חברים, קשטו עצמכם תחילה. זאת אומרת, אתם מאשימים את כולם בזה שהם בעצם מונעים על ידי אינטרסים, מי לידכם יתקע שאתם לא כאלה. הרי כל אחד
משפט... אבל פה יש לי שתי שאלות שאני רוצה, אנחנו לדעתי מגלגלים את זה יופי, יש פה שתי שאלות שאני רוצה להיכנס אליהם. דבר ראשון, מכיוון שהמרקסיזם הוא כזה קיצוני, מאוד לא ברור איך הגענו דווקא עכשיו לפוסט-מודרניזם. כי הרי כבר, יש לו שתי שאלות, השאלה הראשונה זה איך הגענו דווקא עכשיו לפוסט-מודרניזם, אם תפיסות מודרניסטיות היו קוראות כבר 2000 שנה, ואף אחד לא צעק, אז צריך לחשוב איך עכשיו פתאום נכנס הבחור שאומר, שנהיה פתאום רפלקטיבי ואומר, רגע, אתם גם בעצמכם יכולים להגיד את זה, זה דבר ראשון, בואו נתמקד שנייה בזה, ופה אני חושב אולי שאפשר לדבר על תורות מודרניסטיות שהן לא מאמינות באלוהים, או שהן לא... שהן לא דתיות, או שלא, אבל בוא, אתה מבין את השאלה שלי?
כן,
כאילו,
אני מבין.
אתה אומר ככה, חז"ל מודרניסטים, האבירים בימי הביניים גם מודרניסטים, והקיצוני, והמרקסיסטים גם, הם כולם אוחזים באידיאולוגיה אחת, מי שנגדם הוא רשע או שוטה, וכאילו, או להשמיד את הרשעים, ולקחת את השוטים ולאלף אותם בינה. אבל מה קורה עכשיו שפתאום, פתאום נהיינו יותר חכמים, ופתאום הגיעו חבר'ה מהחלל החיצון ואמרו לו, רגע, גם אתם בעצם צריכים להיות רפלקטיביים? איפה, איך זה קורה?
סוג כזה של הסברים בהיסטוריה, או היסטוריה של תרבות, או של פילוסופיה, הוא תמיד אד-הוק.
כן, ברור.
היית שואל מישהו במאה העשירית מתי זה יקרה, אף אחד לא יכול לנבא שזה יקרה במאה העשרים.
כן, 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 ברור.
אחרי שזה קרה, אפשר לראות קצת טביעות אצבע, או להציע הסברים, למה זה קרה ואיך זה קרה. למשל, ברגע שאתה רואה שיש, נגיד, בעולם סגור, בעולם שבו אתה חי בעולם יהודי, אתה לא מכיר את האחרים באמת, אז קל לך להבין שאתה הצודק היחיד וכל האחרים טועים, ויש אמת אחת. בעולם שבו אתה פתאום נחשף לאנשים אחרים, אתה רואה שגם הם אנשים אינטליגנטיים, יש להם הנחות יסוד משלהם, עם תפיסות וטיעונים משלהם שאולי לא פחות משכנעים משלך, אתה פתאום אומר, שנייה אחת, רגע, אז... אז מה פירוש שהאמת המוחלטת הזאת נמצאת אצלי, והוא חושב גם כן שהאמת המוחלטת נמצאת אצלו. אז אתה אומר, שנייה אחת, אז יכול להיות שבעצם כולנו חיים בסרט. ואז, למשל, ההתפתחות במתמטיקה של גיאומטריות לא אוקלידיות, או תורת היחסות, שמראה לך שיש מערכות ייחוס שונות שרואות את העולם בצורות שונות, מאוד עזר לאנשים להוריד את האסימון אצל אנשים, שבעצם אומרים, שנייה אחת, אנחנו נורא בטוחים באמת שלנו, אבל שים לב, האחרים לא פחות בטוחים באמת שלהם. וכשאתה חי בתוך עולם יותר פתוח, בטח בכפר גלובלי כמו היום, ונדבר אפילו לפני 100 שנה.
זה הסבר טכנולוגי אבל, זה הסבר שהוא קצת טכנולוגי.
לא, אני לא חושב. גם לפני 100 שנה, גם מטוס זה טכנולוגיה. גם אונייה זה טכנולוגיה. ברגע שיש כבר יותר קשר בין קבוצות, ברגע שאתה לא חי בתוך הבועה של הכפר שבו נולדת עד שאתה מת, אלא אתה פוגש גם קבוצות אחרות.
זה הסבר אבל ששם דגש על תהליכים טכנולוגיים.
כן, נכון. מפגש הזה הוא בעצם אומר לך, שנייה אחת, אז בוא ננסה להסתכל על עצמי מבחוץ, כמו שהאחר רואה אותי. כמו שאני רואה אותו בעצם, הרי הוא רואה אותי.
כן.
אז מי אמר שבאמת האמת המוחלטת הזאת, שאני כל כך משוכנע בה, מי אמר שזאת לא איזושהי הבנייה של שיח סובייקטיבי שלי ושל הקבוצה שלי, בדיוק כמו שאני מאשים את כל האחרים.
אז פה זה מעניין, כי נניח, אני חשבתי בתור דוגמה לבחור שזיהה את הפוסט-מודרניזם לא כאד-הוק, או לפחות אפשר להגיד כזה, היה על הגבול של ממש, על ניטשה, יש פסקה ממש יפה בניטשה, במדע עליז נראה לי, על מות האלוהים. הוא אומר שכאילו אנחנו נופלים, מדהימה, הוא אומר אנחנו נופלים למעלה ולמטה ולכל הכיוונים, ממש כאילו, ממש דוקר את הנקודה, איבדנו את נקודת היחוס שלנו, עכשיו, פה אתה יכול להגיד, יש פה ביצה ותרנגולת, יכול להיות שמות האלוהים הוא מוות, שנוצר כתוצאה ממפגש והתפתחות טכנולוגית, או שלא, או שזה מתחיל משם.
אני חושב שפה קשה לקבוע יחסי סיבה ומסובב. זה רצון ושוב. יש חלק מזה זה החילון. מות האלוהים במובן של חילון.
כן.
ניטשה לא דיבר דווקא על חילון דרך אגב. הוא דיבר באמת על מות נקודת הייחוס.
כן, נקודת הייחוס.
אבל החילון במובן הדתי הקלאסי גם הוא חלק מהעניין. כי אלוהים נותן לך איזשהו עוגן שאתה יכול להגיד, אוקיי, האמת הצרופה היא איתי, כי אלוהים רואה הכל מהמקום שלו, אני רק בן אדם, אבל הוא הרי יודע הכל. ברגע שאנחנו כבר בלי זה, אז הרבה יותר קל להגיע לאיזושהי עמדה יותר פלורליסטית, עמדה שיותר רואה ריבוי של עמדות, ואז אני אומר, אוקיי, אז גם מה שאני חושב בעצם הוא רק שיח אחד מתוך הרבה אפשרויות נרטיבים שונים. אז יש לזה סיבות מורכבות, למה זה קרה דווקא עכשיו, אני גם לא בטוח, זה יכול היה לקרות גם במאה ה-15 אולי, או במאה ה-25,
כן, מושג. כן, כן.
קרה עכשיו, אבל מתישהו אני מאמין שזה היה צריך לקרות.
אוקיי. כן. עכשיו, יש פה עוד דבר, כי אנחנו דיברנו עכשיו על הפוסט-מודרניזם שבא והוא מאוד, ועושה עבודה כביכול מאוד יסודית, ומגיע גם למרקסיסטים ולכל התורות המודרניסטים, ואומר להם, אתם בעצמכם, כאילו, אתם בעצמכם מגיעים מנקודת ייחוס אחת, ועל בסיס זה הוא בעצם חותר מתחת לכל התפיסות האחרות, אבל זה מעניין מאוד, כי לפחות ההופעות של זה בעולם, זאת אומרת, אנחנו רואים, נניח התרבות של פוליטיקלי קורקט, או נניח, אני חושב שזה נכון גם על הגל השלישי של הנוכחי של הפמיניזם, או גם על מגמות אחרות, הם כולן, הם רואות אוטופיה, יש להם חשיבה, או לפחות הם מתלבשות בחשיבה אוטופית, אז נניח אצל הפמיניסט אתה יכול לשמוע על זה שאנחנו חיים באיזשהו מועדון פטריארכלי נוראי והיום, שהגברים מדכאים את עצמם ואת הנשים ואת כולם, ואנחנו רק צריכים לצאת משם ויהיה טוב, אבל זה מוזר, כי לפי הפוסט-מודרניזם אין כזה דבר. יש פה, האם זה, סתם, אני חושב אולי זה מתח פסיכולוגי, אולי אתה לא יכול להכיל את העמדה, כאילו, פשוט.
תראה, הנקודה היא שהעולם האוטופי זה הוואקום הקדוש. וכולם נלחמים למימושו של הוואקום הקדוש. הוואקום פירושו עולם שבו אף אחד לא טוען שום טענה. ואז כמובן אין בעיה של פמיניזם ולא בעיה של שוביניזם, כי לא הגברים איתנו שהם עליונים ולא אנשים איתנו שהם עליונות, אף אחד לא איתן כלום, וממילא גר זאב עם כבש. זאת אומרת, זה החזון הפוסט-מודרני. ולכן הרבה פעמים החזון הפוסט-מודרני יושב על פלטפורמה מוסרית, כי הוא אומר שכל צורות הדיכוי והאלימות בעולם יסודן באיזושהי חשיבה שוביניסטית שאומרת אני צודק ואחר טועה, או אני טוב ואחר רע. אם ניפטר מזה, הכל יהיה נהדר. אז זה נשמע כמו אמירה פוזיטיבית, אבל בבסיס זאת אמירה נגטיבית. יש פה איזושהי תקווה שברגע שהשלילה המוחלטת תשתלט על העולם ואף אחד לא יטען כלום, אנחנו נחיה כולנו בשלום ובשלווה. ומה שטענו כמובן כנגד התפיסה הזאת, זה שאיך אתה תחיה בשלום ובשלווה, הרי לטנגו צריך 2 או 9 מיליארד. זאת אומרת, כל תושבי הגלובוס הזה.
כן.
תהיה פוסט-מודרני ותחיה בשלום ובשלווה עם שני השכנים שלך, אבל האויב שמעבר לגבול לא יהיה פוסט-מודרני, אז אתה או שתצטרך להכיל אותו ובזה תסיים את הקריירה, או שתצטרך לוותר על הפוסט-מודרניות שלך. זאת אומרת, אם תצליח, זה בעיית הפקס. אתה מכיר את בעיית הפקס?
לא.
בעיית הפקס אומרת, מי שימציא פקס, איך הוא מוכר את הפקס הראשון? הרי את הפקס הראשון אף אחד לא יקנה, כי למי הוא ישלח פקסים?
נכון, אוקיי.
בשביל להפעיל פקס צריך קהילה.
אוקיי, נכון. צריך
שיר לבן אדם אחד. כל המצאה שדורשת, כמו אינטרנט, כל המצאה שדורשת קהילה, זאת המצאה שקשה להתחיל אותה. פה אני אומר, זה תופעה דומה. זאת אומרת, בשביל שהפוסט-מודרניזם יעבוד, זה רק במקום שבו כולם כבר קיבלו אותו.
כן, אבל הפוסט-מודרניסט יכול להגיד לך, אני חותר לשם.
אין בעיה, אתה יכול לחתור לשם.
כן, כן.
אבל הפוסט-מודרניות, יש לה אוטופיה שהיא יכולה להתממש אך ורק שכולם יקבלו את זה. זאת אומרת, זאת אוטופיה שלא יכולה להיות קהילה של 100 אנשים או של 10,000 אנשים, יחליטו, אנחנו רוצים להקים לעצמנו אוטופיה. או שכל העולם כולו שותף לעסקה הזאת, או שזה לא ישים. ולכן הרבה
פעמים...
מה?
כן, לא, זה גם, כי תוך כדי שאתה מדבר, זה יושב, זה לדעתי מקשר כמה דברים שאולי צריך לשים מעבר להם, אז אתה עכשיו, כאילו, עוברים, אני כל הזמן עובר מהמישור הפילוסופי למישור הכביכול הארצי, אז זה מאוד מסביר למה הוא כל כך טוטליטרי, או למה הוא, כי הוא חייב להיות,
ברור.
כי אחרת, כן.
צריכים לרדוף כל אחד שהוא לא כזה, כי אם יש אחד שהוא לא כזה, זה הורס את כל העולם.
לא, זה גם מסתכן את כולם,
אם אתה מקדם אידאה אחרת, נגיד קומוניזם, גם אם לא כל העולם יהיה קומוניסטי, זה לא נורא, יכול להיות קיבוץ של 1,000 אנשים שחיים בשיתוף.
כן, שמה טוב.
כן, הכל בסדר. אבל פוסט-מודרניות לא יכולה לעבוד כך. זאת אומרת, פוסט-מודרניות היא או הכל או לא כלום. זאת אומרת, אם יש מישהו שלא מסכים לזה, אז אתה חייב להילחם נגדו מלחמת חורמה, או לשכנע אותו, או לא יודע מה לעשות. ואז קורה הנס המופלא, של העולם הפוסט-מודרני, שבו הפוסט-מודרניזם הופך בעצמו לאידאה או לאוטופיה שלמענה נלחמים. זאת אומרת, מה שהם באו לשלול, בסופו של דבר, הגולם קם על יוצרו. הם ויתרו על כל הערכים והאידאות, נשארו עם המתודולוגיה בלבד, שאותה הם שאבו מהמרקסיזם, ועכשיו המתודולוגיה בעצמה הפכה להיות הערך העליון. ותשאר נלחמים, הם רוקנו את העולם מהערכים, נשארו עם מתודולוגיה, אבל השלב הבא של התהליך זה שהמתודולוגיה הופכת בעצמה להיות ערך. ועכשיו המלחמה היא מלחמה על מתודה. אומרת, מי שלא משתמש במתודה הפוסט-מודרנית, או בדקונסטרוקציה, או כל היבט שלא יהיה, באומנות, או מה שלא יהיה, הוא האויב. ועכשיו יש כבר אויב, ויש כבר רעים, ויש כבר טובים, וחזרנו חזרה. למרבה האירוניה, לפעמים התחושה שלי שיש לזה הסבר פילוסופי, מה שנתתי עכשיו. בהקשרים אחרים אתה יכול לראות את זה במישור הפסיכולוגי, אתה רמזת על זה משפט קודם. קשה לחיות בעולם שבו אין לך בשביל מה למות, בעולם שאין, כמו השיר, שאין לי, אין שום דבר למות למענו. אדם חייב להיות לו איזשהו ערך שלמענו הוא נלחם. אז במקום שבו התרוקנו כל הערכים ונשארה המתודולוגיה, אז המתודולוגיה תהיה הערך שבשבילו אני נלחם. אבל זה הסבר נמוך. זאת אומרת, זה הסבר שאומר, טוב, הם חלשים, הם לא מצליחים פסיכולוגית להתמודד עם עולם בלי ערכים, אז הם מייצרים ערכים יש מאין. אני קודם נתתי הסבר שהוא הסבר פילוסופי, לא פסיכולוגי.
כן, כן.
פה, אתה באמת צריך להשליט את הוואקום על כל העולם, כי וואקום לא יכול להתקיים, יש דיפוזיה, אתה יודע, אם יש חלק עם וואקום ומזרק, אם יש חלק עם וואקום וחלק בלי וואקום, אז תהיה דיפוזיה והוואקום ייעלם. כן. הוואקום חייב להיות בכל העולם. ואז מה שקורה, זה באמת, אתה יכול לראות נגיד את הספרות הפוסט-מודרנית למיניה.
אם אתה יכול לקחת טיפה שמולה כדי
שאתה... כן. ספרות הפוסט-מודרנית למיניה, כתבי העת שלהם, הכל, זה תמיד על תיאוריה, מתודה. התיאוריה הוא ביקורת, זה כתב עת הישראלי, כן, הפוסט-מודרנית. או על המתודה. כל הספרות הזאת עוסקת בתיאוריה, במתודה, אף פעם לא ברעיון עצמו. זאת אומרת, אין רעיון. התיאוריה והמתודה זה הרעיון, זאת אומרת, זה הפסיק ההבחנה הזאת, כי אין רעיון, אין תכנים, יש רק מתודות. אז המתודה הופכת להיות הרעיון של המענו נלחמים, שעליו כותבים. כמובן שזה, בסופו של דבר, זה וקום אחד גדול. אין מה לכתוב על זה באמת. כשאתה קורא פוסט-מודרני, זה פשוט אוסף של קשקושים, זה לא אומר כלום. ופעם אמרתי באיזה ערב שעשו לרגל הוצאה של ספר של הרב שגר, שנקרא לוחות ושברי לוחות. אז דיברתי שם בערב הזה, ואמרתי שהספרות הפוסט-מודרנית, כל ספר פוסט-מודרני מורכב משני רכיבים. רכיב אחד זה טיעונים שאפשר לתרגם אותם לשפה מודרניסטית. טיעונים טובים או פחות טובים שאפשר לתרגם אותם לשפה מודרניסטית, ולכן השימוש בשפה פוסט-מודרנית זה קשקוש. קשקוש רק בשביל נשמע עמוק, או בשביל, בגלל שאתה עצל להעלות טיעונים ולהגדיר הגדרות. אז אתה מעדיף לדבר באיזו שפה אמורפית וכללית ולא מחויבת, אבל בעצם אתה יכולת לנסח את הטיעון הזה גם במאה ה-12. אתה לא צריך את המינוח המגוחך שיש להם היום. והחלק השני זה נונסנס. ואיכות של ספר פוסט-מודרני נמדדת במה המינון של המרכיב הראשון מתוך השניים בספר. הספרים הפוסט-מודרניים המובהקים הם כולם נונסנס. זה ספרים שהם חסרי כל תוכן.
לא, אבל אתה לא רואה איזושהי קונסיסטנטיות. הרי עכשיו העלית באופן מאוד מסודר את הטיעון הפוסט-מודרניסטי. זה לא נשמע כזה מופרך אפילו.
לא, טיעון לא מופרך בכלל. אני לא מסכים איתו, אבל הוא לחלוטין.
כן, כן, כן.
מה יש להגיד חוץ מזה? על מה נכתבים מדפים של ספרים ושל כתבי עת?
אתה תמיד יכול להוכיח את הנקודה שלך. אז יש לדוגמה את פוקו. שהעריך להוכיח שהשיגאון הוא רק קונסטרוקציה, או לפחות אני לא יודע כמה הוא מטען את זה, שהשיגאון הוא קונסטרוקציה חברתית, או שהוא גם קונסטרוקציה, אני לא לגמרי, לא קראתי לספר.
כן, כן.
זה יש פה מה לכתוב, כאילו.
למה? מה יש לכתוב? בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה, שכל טענה שבן אדם טוען, היא תולדה של אינטרס, של הבנייה חברתית, של שיח. זה הכל נקודה, בזה סיימתי את כל הפוסט-מודרניות עלי אדמות.
כן, אבל אתה יכול להוכיח את זה.
לא, להוכיח את זה אף אחד לא יכול.
מה זאת אומרת? הוא מראה לך איך הבחור הזה באפריקה היה נחשב כהן גדול בזכות זה שהוא סכיזופרן, ופה מסיים אותו בבית משוגעים, אז אתה רואה?
אני לא רואה כלום, זה עוד מאפיין של השיח הפוסט-מודרני, שבשיח הפוסט-מודרני יש ארסנל או סל של מזימות, אוקיי? יש סל של מזימות, מזימות נגד שחורים, מזימות נגד נשים, מזימות נגד מוחלשים, כל המושג מוחלשים המגוחך הזה זה מושג פוסט-מודרני, אין חלשים, יש רק מוחלשים, זאת אומרת, okay. כי חלש זה מצב אובייקטיבי, מוחלש
okay.
זה תולדה של מזימה, מוחלש זה תולדה של מזימה, זאת אומרת, יש פה מישהו שעשה אותו ככזה. עכשיו, ברגע שיש לך סל כזה, מה קורה? אתה לוקח תופעה, זה מה שהזכרתי קודם לגבי הטייקונים, אתה לוקח תופעה, אתה אומר, הנה, הטייקונים לוחמים בשביל משהו כזה. עכשיו, ברור, הרי הם מרוויחים מזה, לכן ברור שהם מלחמים בשביל הרווח. זה טיעון בטל ברמה הלוגית. זה טיעון בטל, כי העובדה שאני מרוויח ממשהו לא אומרת שבשביל זה עשיתי את זה. אני יכול לעשות את זה שאני מאמין בזה, ואני גם מרוויח, נכון? זה שרודפים אחריך לא, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, כמו שאני אומר.
כן, כן, כן.
אוקיי? אז גם פה, עכשיו, אני לא אומר שכל הטייקונים הם צדיקים, אני רק אומר שהטיעון שמראה שהטייקונים פועלים בשביל האינטרס, הוא טיעון שמניח את המבוקש. הוא טיעון, הוא לא מראה שהם פועלים בשביל האינטרס, הוא מראה שאינטרס מש כתוצאה מזה. וזה מה שקורה בכל הטיעונים הפוסט-מודרניים, כחוט השני, אתה יכול לבוא על כולם.
אז בוא נחזור שנייה לדוגמה שלי, אתה רואה שבמקום אחד לוקחים את המשוגע באפריקני והוא ראש כפר, ובמקום השני הוא בבית משוגעים, עכשיו...
ברור שזה רק הבנייה חברתית. כן. אני אומר לכם, ברור שהאפריקאים לא מבינים בפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה, ואנחנו כן יודעים, ולכן אנחנו כן יודעים את זה. אנחנו צודקים, הם לא.
הבנתי, הבנתי, יפה.
זאת גם פרשנות, עכשיו אולי הוא צודק, אולי אני צודק.
כן, כן.
יכול להיות, אבל הוכחה...
הוכחת כלום, כן, כן.
אז לכן אני אומר, כל הספרים האלה לא מוכיחים שום דבר, הם בסך הכל מתארים, אבל הם מתארים את אותה נקודה עצמה כל הזמן. אותה נקודה עצמה שכל מה שאתה אומר הוא בעצם רק תולדה של אינטרס, תולדה של הנחות יסוד, ומבחינת הפוסט-מודרני למשל, ברגע שהצבעת על הנחות יסוד בבסיסו של טיעון, זה נקרא טיעון נגד. אתה מבין? אתה לא צריך לטעון שום דבר על ההנחות האלה אם הן סבירות או לא. ברגע שיש הנחות יסוד, זה כבר נקרא טיעון נגד. זה מגוחך. מה זה מגוחך? לתפיסתי זה מגוחך. זה מגוחך בגלל שאני אומר ש... אם אתה לא מקבל שום הנחות יסוד, אז אין לך מה לחפש, הרי כל טיעון מבוסס על הנחות יסוד, לא צריך לחשוף אותם בשביל את זה. יש טיעון בלי הנחות יסוד. כל טיעון גוזר מסקנה מהנחות יסוד.
אני רוצה שנייה שוב לחזור למרקסיזם, לשנייה אחת כדי לברר משהו, דבר שחשבתי עליו תוך כדי. אנחנו אמרנו אמרנו שתי דברים שדעתי קצת סתרים אחד את השני, אמרנו שהמתודולוגיה המרקסיסטית היא מודרניסטית ומשותפת כבר אלפי שנים לכל האידיאולוגיות השונות, ומצד שני,
היא המתודולוגיה... המתודולוגיה לא, זה המרכיב השני.
כולם אומרים על השני, כולם, כל הדתות וכל הזה אומרים על האחר, או שהוא טיפש או שהוא רשע.
זה נכון, אבל זה התגבש בצורתו התאורה ביותר בתקופה המרקסיסטית ממש.
כן, עם מונחים כמו תודעה כוזבת.
התפיסה של אמת, התפיסה הפילוסופית של המרקסיזם הייתה תמיד, שאני צודק ואחרים טועים. החתרנות, ההסתכלות על כל דבר כאיזשהו ביטוי למשהו חתרני, היה את זה בעבר, והבאנו דוגמאות גם מההלכה וכולי, אבל זה התגבש אצל המרקסיסטים.
כן, אולי, כמעט?
אני אומר, זה לוקח זמן, אתה מגבש את זה. אתה יכול להניח שאחרים הם טיפשים, נגיד בדרך כלל הטענה היא, אחרים הם טיפשים, או רשעים במובן שנכנעים ליצר.
כן, כן.
אבל לא, לא אנשים שפועלים מתוך איזושהי מזימה, בהכרח מתוך איזושהי מזימה חתרנית לטובת איזושהי, איזשהו אינטרס כזה או אחר. זה כבר, אני חושב, גיבוש מרקסיסטי של התפיסה הזאת. אני לא אומר, זה תמוד כבר כמובן גם בהיסטוריה העתיקה, גם בתפיסות הקדומות, אבל זה התגבש שם.
אוקיי.
ואת זה קץ הפוסט-מודרניזם.
יפה. עכשיו אני רוצה, עכשיו דיברנו על הפוסט-מודרניזם ועל מרקסיזם וקצת על היכולת שלהם לדכא ולהפעיל כוח, ואני רוצה קצת לדבר על נושא אחר. אנחנו כבר בארץ, התפיסה שמנחה את השיחה הזאת, אני חושב שהיא גם תפיסה נכונה, היא מה שאנשים חושבים ביום יום והדברים שהם מאמינים בהם, ולדעתי גם תוך כדי הראינו את זה יפה מאוד, זה תודעה של תפיסות פילוסופיות עמוקות יותר. נניח, אז כמו, פה, בדיוק עלו לי פה כמה דוגמאות, אז נניח, האמונה שיש, נניח, אין סוף מגדרים שונים, ושכל אחד יכול להגיד על עצמו מה שהוא רוצה, ושכבר אנחנו הרבה מעבר גבר ואישה, ו-non-binary, וכו' 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 וכו', זה ממש מובהק, עומד בהתאמה משוגעת לדברים שדיברנו עליהם עכשיו, כי באמת זה בדיוק זה, יש פה רק חוויה סובייקטיבית, ואין פה, והיכולת אפילו להגיד על מישהו אישה או גבר, או יותר מזה, או אישה או גבר. הכל אף מהשולחן, בשנייה שזה נהיה רק סובייקטיבי. מה שאני עכשיו, אבל מצד שני, מה שקורה לדעתי בארץ שלנו כבר המון זמן, ואולי גם במישור העולמי צריך לחשוב על זה, זה שאנחנו רואים נסיגה של התפיסה הזאת. ומצד שני אנחנו, אז צריך קצת לדבר על הנסיגה הזאת, ופה נכנסת לדעתי האלטרנטיבה שאתה מדבר עליה גם בספר שלך, האלטרנטיבה להיות מודעים לכך שיש אחר, הוא חושב הפוך ממני, ולפתח איזשהו עומק מאחורי היכולת להגיד הוא טועה באופן מוחלט והנחות היסוד שלי הן נכונות יותר.
טוב, פה באמת, אני חושב שבמובן הזה אפילו היו אנשים שאמרו לי את זה, שבספר בשתי עגלות וכדור פורח, יש איזשהו סוג של נבואה נקרא לזה, קצת יומרני, אבל איזשהו סוג של חיזוי של העתיד, שבהחלט אני חושב שיותר ראו כבר את טביעות האצבע כבר אז, זה לא שאני ראיתי משהו שגמרי עתידי, אבל בהחלט אני חושב שניבא שם משהו שהופיע בצורה הרבה יותר משמעותית אחרי שהספר יצא.
חד משמעית. מצד אחד כן, אבל מצד שני לא, כי אנחנו נשארנו מאוד ימניים בארץ. זאת אומרת, מצד אחד הסחרור שאליו נכנס השמאל, אתה פרסם את הספר ב-2002, הסחרור שאליו נכנס השמאל מאז הוא פסיכי. זאת אומרת, אני לא חושב שהיה מישהו ב-2002 שהיה טוען בראש צלול שאין כזה דבר, שאין יותר משתי מגדרים, כן? אף אחד לא מעז לטעון דבר כזה בתקופה הזאת, דעתי. וזה ברור, אבל מצד שני, רוב האנשים לא שמה. רוב האנשים לא שמה.
אני גם את זה אמרתי בספר.
אוקיי.
הענה שלי על האלטרנטיבה הסינתטית, אמרה שיש הרי התבגרות אלטרנטיבית, ותהליך ההתבגרות שאני מתאר שם, לא ניכנס לזה כאן, אבל הטענה היא שיש התבגרות אלטרנטיבית. ואני חושב, אמרתי שיש בהחלט סבירות לזה, שאנשים פתאום יחושו איזשהו סוג של ריאקציה כלפי שטיפת המוח הפוסט-מודרנית. כי בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים חשים בתוכם שהם כן מאמינים באמיתות מסוימות, הם לא מוכנים לוותר ולראות כל מה שהם חושבים כאיזשהו סוג של הבנייה סובייקטיבית, שאני לא מאמין במה שאני מאמין. אני אישית גם חושב שגדולי הפוסט-מודרניסטים לא מאמינים בזה באמת. אבל מה? כשאתה עושה, ודווקא אנשים מתוחכמים, כשמנסים לעשות רציונליזציה ושואלים, רגע, רגע, בסדר, אז בפנים אני חש ככה, אבל ברור לי שזאת אשליה, כי הרי על בסיס מה? הרי כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו, האחר חש באותה מידה של ודאות את ההפך. אז לכן דווקא אנשים מתוחכמים מתכחשים למה שהם חשים בתוכם. ואנשים הלא מתוחכמים נשארים ממה שהם חושבים בפנים. ומה שאני ניסיתי לעשות זה ניסיון להציע אלטרנטיבה מתוחכמת, פילוסופית, שמאפשרת לאנשים להישאר מחוברים למה שהם מרגישים. זאת אומרת, לא, גם אם אתה מתוחכם, אתה לא חייב לעזוב את מה שאתה מרגיש.
מרגיש פה זה מושג מרגיש.
לא להרגיש רגשית, אמוציונלית, אלא אינטואיטיבית. אני מבחין את הרגש לאינטואיציה. אז עכשיו, מה שקורה היום זה שיש ריאקציה, ואני חושב אגב שגם היא מובלת על ידי אוונגרד אינטלקטואלי. זאת אומרת, יש גם חלקים אינטלקטואליים שעושים את זה, למרות שמשתדלים להעלים את זה מהדיון הציבורי. לא נותנים במה לאינטלקטואלים שמרנים, אינטלקטואלים ימניים, ולכן התחושה היא שזו תנועה של ההמון נגד האינטלקטואלים, אבל זה לא נכון. זו תנועה שמובלת גם היא על ידי אינטלקטואלים, שנותנים גיבוי להמון להישאר עם משהו, ולא להרגיש אידיוט מול החכמים, שהם באמת חכמים, אנשים אינטליגנטים. שאומרים לך, תשמע, אין בסיס למה שאתה חש. ולכן נוצרת איזושהי ריאקציה שבסופו של דבר כולנו, כולל גדולי הפוסט-מודרניסטים, זה מה שהם מרגישים. רק הם כאנשים מתוחכמים, יודעים להתגבר על מה שהם מרגישים, להדחיק את זה ולהגיד, חבר'ה, אני מודע לזה, אבל אני חי באשליה. אני יודע שאני חי באשליה, וזה רק האדם מתוחכם יכול להגיד את זה לעצמו. אז דווקא אינטלקטואלים נמצאים במצב, זה כמו שלא זוכר מי זה אמר את זה, שיש שטויות שרק אינטלקטואלים מסוגלים להגיד.
אורוול אמר את זה.
אורוול, בדיוק. אז בעניין הזה, זה בדיוק הנקודה, וזה אמיתי לגמרי, זה לא צחוק, זה אמיתי לגמרי. רק אינטלקטואל יכול לעמוד מאחורי הפשטה, שמאוד רחוקה ממה שהוא חש כאמיתי, ולהגיד, אוקיי, אני מבין שאני חש אחרת, אבל אני יכול להסתכל על זה גם מבחוץ, באיזשהו מבט אובייקטיבי, איך שבן אדם אחר רואה את זה, ולהגיד לעצמי, חבר, אתה טועה, אתה חי באשליה, אתה חי בתוך נרטיב מסוים. במובן הזה זאת באמת יכולת אינטלקטואלית מרשימה. אבל מצד שני, היכולת האינטלקטואלית הזאת מובילה אותו לוואקום שלא מוצדק בעיניי, ולכן אולי המטרה העיקרית אפילו של הספר ושל ספרים אחרים שכתבתי, זה לתת איזשהו גיבוי אינטלקטואלי לאותם אנשים שלא מוכנים לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, להגיד לאנשים, תראו, אני חש את זה בתוכי, אבל זה לא אומר שזה רק סובייקטיבי ואין לזה בסיס. זה משנה אני טוען על התפיסה הסינתטית ואינטואיציה, ומנסה להראות שמה את האלטרנטיבה, איך באמת אפשר לבסס דבר כזה. להבנתי זה מה שקורה היום. יש ריאקציה גדולה של הציבור שאומר, חברים, אנחנו לא שם. אתה שואל אותי, אז על מה אתה מתבסס? זה הנחת יסוד. על מה אתה מבסס את הנחת היסוד שלך? על זה שאני חושב שזה נכון. זה הכל. האחר חושב אחרת, אז האחר טועה. אז מיד מאשימים אותי, אז אתה שוביניסט. כי אני אומר שאני חושב...
אתה רשע, ככלל, אתה לא בן אדם טוב.
אני אומר, אתה מתנשא. כשאתה מעיז להגיד על מישהו שהוא טועה, מיד מאשימים אותך בהתנשאות. מה זאת אומרת התנשאות? אם אני אומר X,
לא, אבל זו גם באמת התנשאות, זו באמת התנשאות. אתה באמת מעליו, אתה באמת מעליו, אתה צודק יותר ממנו.
לא, 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 יש פה נקודה עדינה. אני לא טוען שאני בוודאות צודק. כל אחד מאיתנו יכול להיות שהוא צודק ויכול להיות שהוא טועה. כי אחרת זה סתם גאווה. אני לא מדבר על ודאות, אבל אני אומר, אני בודק את הטיעונים של הצד השני. אני בודק את הטיעונים שלי, ולכן העמדה הסינתטית דורשת פתיחות. נשמעת כמו משהו שמוביל לסגירות, אבל זה לא נכון. מי שמאמין באמת מסוימת ומאמין שאחרים טועים, חייב קודם כל לבדוק את מה שהם אומרים כדי לקבוע שהם טועים. אתה צריך פתיחות כדי לתפוס בעמדה סינתטית. אחרי ששקלתי את כל האפשרויות, זאת מסקנתי. עכשיו, אני לא גאוותן, אני יודע שיכול להיות שאני טועה. אבל בינתיים, לאור המיטב שמה שבידי, אני מאמין שזה נכון. ברגע שאני מאמין שזה נכון, מי שאומר את ההפך טועה. זאת מסקנה לוגית. אם X נכון, אז לא X, לא נכון. זה א' ב' לוגי. לכן אין פה שום התנסות. ההתנסות הייתה, אם הייתי אומר לך, תראה, אין שום סיכוי שאתה טועה, אתה אידיוט. אני לא אומר שאתה אידיוט, אני אומר שאתה טועה. זה לא אותו דבר. אני אומר שאם תקשיב לשיקולים שלי, יכול להיות שאני אצליח לשכנע אותך, או שאתה תשכנע אותי. אין בעיה. אבל מה שקורה בעולם פוסט-מודרני זה שלא מוכנים להקשיב. למה לא מוכנים להקשיב? כי גם אם אני אשכנע אותו, זה סתם יהיה עטפה. כי גם אם הוא ישתכנע, זה בסופו של דבר רק איזשהו סוג של מזימה. כי אין לנו דרך להגיע לאמת, כי אין אמת. אז אתה גם לא מקשיב. ברגע שאתה לא מקשיב, אתה לא מאמין שמה שאתה עצמך אומר הוא אמיתי. אז אם מישהו אומר שמה שאני אומר זה אמיתי, ומה שאתה אומר הוא שגוי, אז הוא סתם מתנסה. ואז מה שקורה זה שיש שאריות של השיח הפוסט-מודרני שמלוות את הציבור הרחב יותר, וזה ערבוב נורא מעצבן, אבל כנראה שאי אפשר בלעדיו. שגם בציבור הרחב שכן נלחם על האמת שלו ולא מוכן לוותר עליה, עדיין קשה לו להגיד אני צודק והשני טועה. יש פה משהו מרגיש בשולי התודעה את הנשיפות של הפוסט-מודרניים שאומרים לו אל תתנסה, מי אמר לך? זה הנחות יסוד. יש פה איזשהו משחק מעורבב של שני סוגי החשיבה האלה, סוגי השיח האלה, וזה חלק מתהליך היסטורי, זאת אומרת, שמתגבשת איזושהי תפיסה, ברור שבלולות בה הרבה מאוד שאריות מהתפיסה הקודמת, לאט לאט אני חושב שזה יתברר יותר.
אני אשמח, אני יודע שאנחנו קצת מתקדמים, אני מבחינתי יכול עוד להמשיך עוד קצת זמן, לא יודע כמה, אבל אני בהחלט יכול להמשיך, ואני אשמח שתפרט על זה, כי אתה הסברת ככלי, זאת אומרת, הסברת מהם היתרונות או מה הדרכים שבהם יכול להתנגד בן אדם שאומר שקיימת אמת אחת, ולהתחיל לגלגל את זה, אבל קצת, מה שאני אשמח לקבל ממך זה את ההצדקה לזה, שקיימת אמת אחת.
תראה, הנקודה היא
שבכלל קיים כזה, בוא נגיד ככה, שבכלל קיים כזה מושג של אמת. אם אני לא טועה, אתה בזמנו הזכרת את ויטגנשטיין, אני חושב שחשוב להעלות את, או להעלות על ראש שמחתנו בהקשר הזה, שאמר שבכלל אסור להשתמש במושג כמו אמת, כי הוא מכיל מאחוריו דברים שונים לגמרי, ואין מה לדבר על זה בכלל.
כן, טוב, ויטגנשטיין, תלוי איזה ויטגנשטיין, מוקדם, מאוחר, סיפור מסובך קצת, אני גם לא מספיק מומחה בויטגנשטיין בשביל להגיד לך את כל הניואנסים, אבל בגדול, הטענה היא שאותן תחושות שאנחנו חשים בתוכנו, וזה מחזיר אותי לקאנט וליום, ולכן כל הספרים שלי בעצם מתחילים משם. כי מה שעומד בשורש הקושי, ומה שהוביל בסוף בסוף לפוסט-מודרניות, דרך המרקסיזם ודרך הכל, זה הקושיות של יום. הקושיות של יום שאומרות, איך אתה יכול לדעת שההכללות שלך הן הכללות נכונות? איך אתה יכול לדעת שהסבר סיבתי שאתה מציע הוא הסבר נכון? איך אתה יכול לדעת שמשהו שאתה חושב, לא משהו שראית באופן ישיר, אלא משהו שהוא בא מהמחשבה שלך, באמת אומר משהו נכון על העולם? מי אמר שהעולם לא חייב לך כלום? עכשיו, פה אני רוצה, כשאני מנתח קצת את הקושי הזה, הוא שורש הכל, שם יושב הכל. והבעיה שכיוון שלא הייתה תשובה טובה לאורך ההיסטוריה לקושי הזה, הפוסט-מודרניסטים לא יורדים מהבמה. כי אין לך באמת איך לענות לשאלות להם, שאלות טובות. מאיפה אתה יודע שמה שאתה חושב הוא נכון? אולי זאת הבנייה. ומה שאני רוצה לטעון, זו התשובה היחידה לדעתי שאפשר לתת לנושא הזה, ובמובן מסוים אני נמצאת אצל הוסרל, במובן אחר זה אצל הרב הנזיר, ואפילו ברמב"ם בתחילת מורה נבוכים, אני חוזר על זה גם בספר אמת ולא יציב, גם בשתי הגלות קצת דיברתי על זה, השורש הרע זה ההבחנה הדיכוטומית שעושה יום, וקאנט מאמץ אותה בלי לשים לב, בין הכרה לבין חשיבה. זאת אומרת, הטענה שהפעולות ההכרתיות הן רק תצפית חושית ישירה. מה שראיתי בעיניים ראיתי, מה ששמעתי שמעתי, מה שמיששתי מיששתי. זהו. אלה הדברים שאותם חשתי. כן, אלה הדברים שאותם, שבהם צפיתי. צפיתי לא רק בעיניים, אלא באמצעות כל החושים. כל מה שמעבר לזה הוא חשיבה, הוא לא הכרה. ואז אומר יום, טוב, אם זה חשיבה, חשיבה היא פונקציה של איך שהמחשבה שלך בנויה, איך שנולדת. אין שום ערובה לזה שהיא נותנת לך תשובה נכונה על העולם. ואני טוען שזה לא נכון. פה שורש החטא. יש דברים מעבר להסתכלות החושית שהם גם סוג של הסתכלות, של הכרה, לא של חשיבה. למשל, כשאני רואה גופים שנופלים לכדור הארץ, גופים בעלי מסה, אני יכול לעשות המון הכללות, שכל הגופים המאורחים נופלים לכדור הארץ, שכל הגופים שעשויים או מעץ או מפלסטיק, לא יודע, תלוי איזה גופים ראיתי, אבל תמיד יש אפשרות לאין ספור הכללות. משום מה, כמעט כולנו מסכימים שההכללה הנכונה היא, אחרי שניוטון מצא אותה, אבל ההכללה הנכונה היא כל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. זאת ההכללה הנכונה. עכשיו, שואל הספקן או הפוסט-מודרני בשפה של היום, מי אמר לך? זאת הכללה שבנויה על איך שאתה חושב. מישהו אחר יעשה הכללה שונה.
יגיד, הוא יגיד כל הגופים הצהובים, כל הגופים השחורים.
אוקיי, כל הגופים הצבועים אפילו, באיזשהו צבע. נכון? כל הגופים שראית עד עכשיו יש להם צבע? כל הגופים בעלי הצבע נופלים לכדור הארץ.
אוקיי, עכשיו אני חושב על פתרון שהוא קצת שונה מהפתרון שלדעתי אתה הולך להציע, אבל אני רוצה שתתחיל עם מה שאתה הולך להציע קודם.
אוקיי, אז הטענה שלי בעצם זה שאנחנו דרך ההסתכלות על גופים מסוימים שנופלים לכדור הארץ, אנחנו רואים את ההכללה שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אנחנו לא עושים הכללה כאקט חשיבתי, אנחנו רואים את חוק הגרביטציה. זה לא ראייה בעיניים כמובן, זה ראייה מה שהרמב״ם קורא עיני השכל. אם אתה לא מקבל את קיומה של תצפית מהסוג הזה, אתה יכול לסגור את הבסטה, אתה חייב להיות פוסט-מודרניסט.
הבנתי, ואיך אתה צריך לקבל אותה? הרי זה לא דבר שאתה יכול.
אתה צריך להחליט. או שאתה מקבל את האינטואיציות הראשוניות שלך כמשהו שבאמת אומר דבר מה נכון על העולם, או שלא. זה שאלה של החלטה. אבל פה זה כבר החלטה שקולה. זאת אומרת, הפוסט-מודרניסט לא מקבל את זה, אבל גם הוא אין לו סיבה, הוא לא יכול להסביר לי למה הוא לא מקבל את זה. אני כן מקבל את זה, כי נראה לי שזה נכון, כמו שכשאני רואה משהו. אז על זה כמעט אף אחד לא מערער שזה שם. למה? אולי העיניים שלי מתעתעות בי, אולי זה סתם אשליה. לא, זה ברור לי, כי ראיתי. אני רואה שהאינטואיציה שלי היא סוג של הכרה ולא של חשיבה. אני פשוט חווה את זה בצורה בלתי אמצעית.
אני רוצה להמשיך לפתח את מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אותך איך זה קשור. אתה מקשר את זה לאמונה באלוהים בצורה מסוימת, בספר לפחות. ועד עכשיו עשית את זה בצורה יפה מאוד בלעדיו, ופה לא ברור לי למה אנחנו בעצם צריכים את האמונה הזאת, בעצם.
טוב, פה עוד פעם סוגיה קצת סבוכה וענפה. הטענה שלי זה שהסיבה, אם בסופו של דבר אני חושב שאני התפתחתי באיזשהו אופן פיזיקלי, חומרי, בלבד, ואין שום מימד לא חומרי במציאות, לא נשמה ולא אלוקים ולא דברים אחרים, אז אין בסיס ממשי להנחה האופטימית הזאת, שמה שאני חושב באמת מתאים למה שקורה במציאות עצמה. כי כשאתה מסתכל על מנגנונים שנבנים באיזשהו אופן, לא יודע, בלי יד מכוונת, אין סיבה להניח שהם אמינים. למה להניח שהם אמינים? כולל החשיבה שלי וההכרה שלי. אני אומר את זה באמת בקליפת אגוז, כי צריך להעריך בזה הרבה בעניין הזה. באתר שלי אני מדבר על זה בעריכות, במחברות שם באתר שלי.
אנחנו נשים לינק.
מה?
נשים לינק למטה.
אוקיי, אז שם אפשר לראות את זה בצורה יותר מפורטת, אבל הנקודה שלי זה שכל הדברים האלה, האמונות התבועות בנו, הם אכן תבועות בנו. אבל אם נלך עם עמיתינו המתוחכמים, הפוסט-מודרניסטים, ששואלים, רגע, זה שזה תמון בנו, זה עוד לא אומר שזה באמת נכון. אנחנו איזשהו יצור פיזיקלי כזה או אחר, מה פתאום להניח שמה שתמון בנו הוא באמת אמין, הצורת החשיבה שלנו, הצורת ההכרה שלנו. כאן אתה צריך להניח שיש איזשהו גורם שדאג לזה. שאפשר לדון למה אתה חושב שזה ככה, ומי אמר לך שיש גורם כזה, אבל אני אומר, קודם כל עובדתית, אם אני חושב שהדברים האלה הם אמינים, סביר מאוד שבעצם בבסיס, בסאבטקסט, אני מניח שיש מישהו שדאג לזה שזה יאמין. כי אחרת אין בסיס לאמונה הזאת. עכשיו, אפשר לבוא ולהמשיך ולשאול רגע, ומי אמר לך את זה? אוקיי? זה עוד דיון. אבל אני חושב שקשה להגיד את הדבר הזה בלי אלוהים. זאת אומרת, זה...
הבנתי. עכשיו אני רוצה אבל לנסות משהו אחר. עם סברה אחרת שמעתי עם בחור בשם ג'ורדן פיטרסון, אני שמעת עליו אולי פעם. הוא אמר דבר אחר.
הנה, אגב, עוד דוגמה, ג'ורדן פיטרסון, או פראגר, כן, או כל הפילוסופים, או ההוגים השמרניים האמריקאים, שהרבה אוהבים לצחוק עליהם, אבל זה בדיוק האוונגרד האינטלקטואלי השמרני, שבאמריקה היה קיים תמיד, אבל אני חושב שעכשיו הוא הרבה יותר חזק, ולאט לאט גם מגיע לארץ. הארץ היא קטנה, אז קשה קצת פה.
זה לוקח זמן. מה שהוא אומר, הוא אומר שאנחנו יכולים, לתקוף את זה מזווית קצת אחרת, ואולי אפילו לשלול את הפוסט-מודרניזם, ולא רק להגיד שיש פה בחירה שרירותית בין האמנה לאינטואיציה ללא, כי אתה יכול להתחיל מנקודת המוצא שכולם מאמינים בסבל. אין בן אדם שלא מאמין בסבל, אין בן אדם שלא רוצה לברוח מסבל. במובן הזה, אתה יכול להגיד עד מחר...
הטיעון כפי שאתה מציג אותו, אני לא מכיר אותו, אבל הטיעון כפי שאתה מציג אותו בעיניי הוא חלש מאוד. אני בורח מסבל כי אני סובל, אני לא רוצה שיחב לי, מה זאת אומרת?
לא, אז שוב, אם יש לך תפיסה אקזיסטנציאליסטית על אמונה, הבריחה שלך מסבל מבטאת את זה שאתה מאמין בו. אתה מאמין בזה שהוא אמיתי לחלוטין.
אז זה גם מאמין, אני כואב לי. אף אחד לא מתייחס לזה שכואב לו. מה זאת אומרת?
יפה. ומפה אבל אתה יכול לדעתי די מהר, אז נניח כשהוא מדבר על מה אתה רואה כשאתה רואה צוק. כשאתה רואה צוק, מה אתה רואה? אתה בכלל לא רואה צוק. אתה רואה מקום שאפשר ליפול ממנו. זאת אומרת, בסדרת הפרשנויות האפשריות שיש לעולם, יש רק סדרת פרשנות מאוד מצומצמת שתשאיר אותך בחיים. ואם אתה רואה עצמים שנופלים, הדבר הכי חשוב מבחינתך זה שהם נופלים, ולא באיזה צבע הם. והדבר הכי חשוב מבחינתך זה גם המשקל שלהם, כי הם יכולים לפגוע בך.
ולכן מה, הטענה היא
ולכן מתוך כל הפרשנויות, הפרשנות היחידה שתשאיר אותך בעולם הזה, והמבחינה הזאת היא גם הנכונה ביותר, זאת היא שתמנע ממך כמה שיותר סבל.
טוב, זה, פה אני גם לא מסכים. אני לא מסכים, אני מניח את המבוקש. מי אמר שהדבר הזה ישאיר אותי בחיים? הוא מניח שזה נכון, ממילא הוא חושב שרק זה ישאיר אותי בחיים. אבל מי שאומר שזה לא נכון, אז הוא אומר, מה פתאום, לא זה מה שישאיר אותי בחיים. כי דברים שנופלים לא באמת הורגים.
כן, אבל זה צריך להיות ממש ללכת ממש לכיוון המופרך בשביל להתנות את הטענה הזאת.
מעט, אבל הוא תוקף את אלה שנמצאים בגבול המופרך. אז אם אתה כבר נמצא בגבול המופרך, אז אתה גם יכול לענות לו גם על זה אותו דבר. מעבר לזה, אם אתה חושב שחשיבה נכונה היא בעלת הערך השרידותי הגבוה ביותר, אז אשתר ושוברו בצידו. כי אז זה אומר שהאבולוציה גם היא הסבר לאחיזה בתפיסה הזאת, ולא צריך... את אלוקים נגיד, או לא צריך...
את אלוקים, אני אומר, הוא מוציא פתרון אחר. אתה יכול להגיד את זה.
זה הרבה אנשים טוענים את זה, זה גם בלי פיטרסון. הרבה אנשים טוענים שהאבולוציה היא הסבר אלטרנטיבי, לדעתי לא. אבל הרבה אנשים טוענים...
הסבר אלטרנטיבי שמוציא את הפוסט-מודרניזם מהמשחק, את זה אני לא לגמרי, איך בדיוק?
יש האבולוציה עוזרת לנו לתפוס נכון, כי מי שלא תופס נכון לא שורד. אז ממילא אפשר להאמין לתפיסות שלנו.
כן, אבל פה שוב אתה מבסס, זה שאתה יודע שיש אבולוציה, כי זה רק הסתכלת קודם על כל מיני קופים שהתפתחו, אז זה אתה בעצמך יכול שזה...
זה, תיאוריית האבולוציה בעצמה היא תולדה של החשיבה שלי.
בדיוק.
לחשיבה שלי, אז גם את האבולוציה אני לא אקבל. אז האבולוציה לא יכולה להיות הסבר לתקפות של החשיבה שלי.
הבנתי. אם כי יכול להיות שזה אפשר להשתמש בזה בכלי טוב, כי אתה ממש יכול... כי אתה ממש דוחף את האנשים האלה לכיוון המאוד רדיקלי. הם יצטרכו להגיד לך שזה לא רלוונטי, שהם לא באמת רואים אנשים, אבל במידה הזאת הם ישקרו לגמרי, כי כשמשהו ייפול עליהם הם יברחו הצידה.
אז הם יגידו שזה אינסטינקט. סתם אינסטינקט. אני אומר, אני פגשתי אנשים, ואני בספרים שלי זה מה שאני מנסה לעשות. להראות לאנשים שאם אתם לוקחים באופן ישר את התפיסה שלכם עד הסוף, אתם צריכים להגיע לעמדות מאוד רדיקליות, שאף אחד מכם לדעתי לא באמת נמצא שם. ואם אתה לא נמצא שם, אז תסביר לי בבקשה את אותם דברים שאתה כן מקבל, לא את כל הדברים, לא את אלוהים, אבל את הדברים שאתה כן מקבל, אז בסיס מה אתה מקבל אותם? אתה כנראה מוכן לקבל שיש עוד כלי חוץ מאשר תצפית תחושית ישירה, אז אם כך מה אתה רוצה ממני? אז אני מקבל ממנו עוד כמה דברים, אתה כבר אין לך כבר את המתקפה העקרונית, על ה, על ה, על הדברים שהם מעבר לחישה הישירה, החישה החושית הישירה. לכן זה אחד הנקודות שבעולם אינטלקטואלי אתה עוסק בתזות טהורות. והרבה פעמים כמובן אלה הפשטות שלא באמת מופיעות במציאות. אין במציאות עצמה אנשים שהם, כמעט אני חושב, אנשים שהם לגמרי ספקנים. אבל מצד שני הרבה מאוד אנשים מציגים תזה שהיא כן לגמרי ספקנית, הם פשוט רק לא חיים כך. Yeah. מה שאתה צריך לעשות זה להגיד להם, חברים, אם זאת התזה, אז תסבירו לי למה אתם לא חיים כך. זאת אומרת, הרי אתם לא באמת מאמינים בה. האם אתם לא באמת מאמינים בה, אז אל תציגו את התזה הזאת. Yeah. זה סוג הטיעונים שגם אני משתמש בו בספרים. אז נכון שאנשים במציאות הם אף פעם לא נמצאים בקוטב הקיצוני. הטיעונים שלהם אבל, הם טיעונים ששאובים ישר משם. אלא שהם משתמשים בהם רק במקומות שנוח. כשהם תוקפים את אלוהים, אז הם שואלים מי אמר לך. אבל כשתקוף אותם, למה אתה בורח מאבן שנופלת עליך, אז הם יגידו לי, כי האינטואיציה שלי אומרת, או המדע אומר שכך וכך. ואז אתה מנסה להסביר, רגע, אבל זה בא מאותו מקום. זה אינטואיציה, זה אינטואיציה. עכשיו, אני לא אומר שכל מי שמקבל את תקפותה של האינטואיציה צריך לקבל את כל האינטואיציות שלי. אני רק אומר שהוא לא יכול לתקוף אותי על עצם זה שאני מאמין
לה. יש לך אינטואיציה, בדיוק.
עכשיו אפשר להתווכח מה האינטואיציה אומרת, ואיפה זה כן נכון ואיפה זה לא נכון. אבל המתקפה על עצם זה שיש לי אינטואיציה, היא מתקפה שבמהותה היא רדיקלית, למרות שמעלים אותה אנשים שהם לא נמצאים בעולם, בקוטב הרדיקלי. וזה בדיוק הבעיה. אנשים הם לא פילוסופים. ברגע שאתה פילוסוף, אז אפשר לדון בצורה יותר ישירה באידאה שלך.
הרב מיכאל אברהם, דעתי זה הדיון מרתק. היה לי ממש כיף, אני נהניתי מאוד, והמון בהצלחה בספרים, כרגע אני יודע שאתה גם מלמד בבר אילן, במכון הגבוה לתורה, ואולי עוד נצא לנו לדבר, תודה רבה לך על הזמן שלך.
תודה לך, להתראות.
להתראות, ביי ביי.